בשם רחמה. שיעור מוצאי שבת קודש פרשת יתרו, התשפ"ג בשלט. שיעור מוקדש על ידי רבי משה בן שלמה, השם ישמרו וחייהו, מרא דניס בת חיים שתהיה מארצות הברית, שיזכו לזרע של הגיומו, הסוכה בנים 8 שנים, והצלחתה ברוחניות ובגשמיות, וכן לרפואת אמו מרת אסתר בת שלום שתהיה, ועבור שהתנדבו למוסדות יד מעריץ. מוגם ברוכו ירסן לדבותה, ויבורך מעשי עליהם, וכל תורו ונזק עשי להם, וזכה מקודש ברוכו לזרע של הגיומו במהרה. שועת השם כערפיים, שועת אדוני כערפיים, שועת השם כערפיים, וימלא כל מי שעוד לבם ולבנו ולבחם, לא דבר ולברכו, אמן, כן יהי רצון. חודש שאנחנו נמצאים בחודש שבט, זה 5 חודשים לפני מתן תורה. שבועות, אדר, ניסן, אייר, סיוון. חודש שבט זה הכנה לקראת חג הפסח, וחג הפסח זה הכנה לקראת מתן תורה. במילים אחרות, אז שבט זה מגיע לתכלית. למה צריך הכנה? אם אין הכנה, התועלת כמעט לא קיימת. אם אדם מברך בלי להתכונן, לחשוב מה הוא מברך, כמו שהחיה אדם מהיר על זה, שאדם לפני שהוא מברך שיתבונן, אז הוא מברך. אם הוא לא מתכונן לימים נוראים, זה עובר. הוא לא מתכונן לפסח, פסח עובר. הוא לא הכין את עצמו, ממילא הוא לא שאב, לא קיבל, לא ספג את התועלת. אז צריך שיהיה הכנות, צריך שיהיה שלב לפני. מ-15 בשבועות עד ראשת ניסון, כאשר היו מקדשים על פי הוראה, 45 ימים. חודש אדר זה 30 יום, ועוד 15 יום, 45 יום. וכן מ-15 באב עד ראש השנה, זה 45 ימים. הכלל, רבי אליעזר ורבי יהושע. הרי יש מחלוקת. גמרא בראש השנה. בניסן נברא עולם, תשרין נברא עולם. התוספות אומרים, אדם הראשון נברא בכ"ה אלול. לפי למנדה אמר שהעולם נברא בניסן, אז יוצא שנברא בכ"ד, שנברא בניסן, אז יוצא בכ"ה באדר. אז אם האדם הראשון נברא בכ"ה באדר, לפי הדעה הזאת, וידוע שבספרים הקדושים אומרים שהמחלוקת הזאת, שני הדברים צודקים, יש בזה עניין נסתר ששניהם אמת, שתי הדעות אמת. אז יש מ-15 בשבט עד 25 באדר 40 יום נגה בסירת הוולד, זה עכשיו נולדים. באמת אני פסקן כשני המנדמרים, זה כנראה משהו מתכוון, ועושים ביום עוד הפגרו 15 באב, 15 בשבט, זה יום עוד הפגרו, כנראה זה בזמנם היו עושים בימים אלה הפסקה קצת בלימוד, חשיבו איזה קצת חג. נמצא 15 בשבט הוא הכנה לפסח, פסח הוא הכנה למתן תורה. נמצא 15 בשבט הכנה למתן תורה. מה הראיה? אתה משה רבנו אמר את משנה תורה בשבט, בעשתי עשר חדש ואחל לחדש. אז אם כן, חודש שבט זה הכנה למתן תורה. זה הקדושת לוי בליקוטים דף שינתתבב. דרך אגב, ראיתי בספרים של הרב דסלר שהוא כותב דבר נורא. הוא אומר, יש כאלה שלא מביאים ספרי חסידות. למה? שנאת חינם. ככה הוא אומר. דברים טובים שנמצאים בספרים שלהם. דיברנו בשיעור הקודם על העניין של הפירות שהם מכינים לחרוסת. זה מתאים לראש השנה לאילן, 15 בשבט. עכשיו נדבר מה שיש בסוף ההגדה. בסוף ליל הסדר, מעריץ כותב, יש נוהגו לגרות שירי שירים. אחר גמור הסדר, לערי רחבי סדדים למעלו בזיווגו שלי, מעידו האחרונים שכוח היום מנח הקודש מרינו הארי. זכרנו לחיי העולם הבא. ובריאת חיים, דף שצז, דף, לפני כן, דף שצא, כתב זה חידוש. כאילו מהספרים חושבים, מבינים שערי חידש הזה. אין איפה זה, לא מוזכר בשום, לא בשס, לא בראשונים. אז נראה שכביכול זה הארי מחוכמתו, מידיעתו, מגילוי אליהו שהיה לו, הוא חידש דבר שלא מקובל לפני כן. אז בסייעת דשמיא מצאתי שיש לזה מקור קדמון דווקא בספרי חכמי תימן. לא בדיוק מקור, כאילו, אבל סעוד שיש בממוש. אפשר לומר אפילו מקור. והנה זה של שיר השירים, נראה שנהגו כאן עוד לפני הארי. כך הוא, אתה לבאתי מהספרים מסדר היום, כזה סדר היום זה ברוך תהיה, מערב בן מחיר, שהוא היה עוד לפני כן. אם יש בו יכול, היה בגלום מגילה, שאת רואים שכבר מקובלים לפני כן. בגלום מגילה שיר השירים, בגלל זמרו, לא, שיש בו עניין לא. אבל, חוץ מזה זכיתי, מצאתי שיש סמך גדמון מאוד למן הגוארי. כך היית במדרש הזל, ובא בפירוש רבנו זכריה הרופא. רבנו זכריה הרופא מביא מדרש שלא נמצא בשום ספר בעולם, אפילו בספרים של חכמי תימן. הוא היחיד שמביא את המאמר הזה. כן, אומר רבי תחליפו, כתוב במקור זה גטרון, כנראה זה טעו סופר, כנראה טעו זה דגסרין, רבי תחליפו דגסרין. כל הגורה בשיר השירים בזמנה, זכה ורואה בשולחנו של המשיח. טוב, אחר נזכר נדימה מג'נדן. ואם אתה יועית, מתי הזמן שלו? לילי פסח. הנה, מפורש. אמנם, אחר זה עובדת רבי יצחק נפחו, כל הגורה של השירים, עדרו שגר, רבי נחמי אומר כאילו כפר באיגור. הדברים עתיגים ומופלאים. הבאתי את זה בקצרה. למעשה נראה לפי הלשון שיש בזה חילוקי דעות. לפי רבי תחליפה זה חשוב מאוד וזכות גדולה לזכות לשולחנו של המשיח ואוכל נדם השנרן. ולפי רבי יצחק נפחו זה עדו שקר. צריכים להבין מה עדו שקר. כפר באיגור זה רבי נחמה. המובן הוא שהשיר השירים זה נשגב מאוד, מראה את החיבה והאהבה שבין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. המעריץ מביא בפירוש של אורח החיים, בהתחלת של השירים הוא אומר שלאמיתו של הדבר מי שמבין נבון כשקורא את שיר השירים זה יותר ממגילת איכה. כמה זה לראות כמה שהפסדנו, כמה היינו מחוברים לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא החתן והכנסת ישראל הקלה, איזה אהבה וחיבה וכל זה חסר לו חול, הפסדנו בזה. אז הם אומרים, אז רבי יצחק נפחו ואחר חמש שני, השיר השירים זה לא בזמננו, זה לא מתאים, אתה קורא את זה עכשיו, אנחנו לא באים בדרגות האלה. אז לכן לפי דבריהם לא טוב לקרוא. שאל אותי אז ידידנו הרב שלמה חשבי, אם כן אז גם בערב שבת לא. דהיינו הרי בליל הסדר יש נוהגים לקרוא, יש לא נוהגים לקרוא, יש מנהגים בזה, זה לא, אין הלכה כזאת ודאי, זה אין ספק, אבל יש נוהגים, חושבים שמשיק לה הרי זה משובח. אבל זה לא פשוט לפי הדעות האחרים לכאורה, הפוך זה לא טוב, הם שוללים, יש פה דעות קיצוניות. אז אם כן, אם אתה אומר לא, גם בערב שבת זה לא הזמן לקרוא, כאילו אין לכאורה, לא רק בליל פסח לכאורה. אז אמרתי לו, הנה חנמה, אבל מה, למה בכל זאת קיבלנו לקרוא בערב שבת? כי באותו מדרש כתוב שחכמים אומרים שזה כן טוב. זאת אומרת, אז יש יוצא נכון שיש דעות שלא, אבל חכמים הרוב הסתמה שזה כן. אז ממילא כאילו נפסקה ככה הלכה, זה עיקר להלכה כמו החכמים. זה שיר השירים, רבנו זכריה הרופא יש לו פירוש על שיר השירים, על הפסוק ישוגני מנשיגת פיהו. אני אקרא לפי הסדר, אבל על המאמר הראשון אני הבאתי אותו כבר, ורק אני אדבר על זה אחר כך בלי נדר. כשם, מה זה איש שוגני, או מה שזה דורש, זה בלשון שוגה. השוקת משקה את השדות, ככה פה מושך מים מכל הג'ינים. פעם אחת יוסף הרוח מג'הנום וביקשו לשרוף את העולם. עמדו מדרך הדין ואמרו, ולא מו יוסף הזה הרוח. אין העולם כדי להחרב ביום שניתן בו שיר השירים. את המאמר הזה כבר הבאנו, בקשר ל-30 קדושות שבלעדיהם נחרב העולם. אז עוד מעט נרחב על זה בלי נדר. עכשיו פה המאמר הזה אומר, ריבי תחליפו זה גדרון, כל הגורה בשיר השירים בזמנו, זוכה ורואה בשמונה של המושיח, שנאמר, ביום ההוא יושר השיר הזה על אדוני. נדמה לי שזה הפסוק, לא מדויק, לא, זה, כן, זה קצת השתבש פה בכתיבה. איך תקן את זה? דבר אחר, אוכל נטיעה מג'ן עדן, ואם אותה יעיתו לילה פסח. רבי יצחק נפח אומר, כל הגורה בשיר השירים בזמון הזה, בזמן הזה, לא משנה, ליל פסח, בכל יום. כאילו עיד אלו שגר, שנה אמור, השבעתי עליך מנות ירושלים, בסבועות, אם תעירו, ואם תעררו את האהבה, שתחבוס. לא לעורר את האהבה. ככה סובר רבי יצחק נפח. כמובן, הראייה לא מוכרחת, אבל הוא לפי הבנתו, לפי עומק דעתו, לפי, כן? שזה הדבר הזה ממילא לא לקרוא את זה בכלל. פה בדפוס החסירו מאמר, הייתי בכתבית של הפירוש הזה, השפעות תוספת. רבי נחמיה אומר, כאילו כבר בעיגור, שנאמר ויחפו בני ישראל דברים אשר לא כן על אדוני. זה פסוק במלאכים שני. רבי סרגיהו הוא אומר, למה הוא דמה גורש שיר השירים בזמן הזה? למה לך שגישזו לו כלא בתכשיטין? בואו שפחו והרוגתו, ולא בשביל תכשיטה. כשבו אמר לך להזדגג לו, מסוע שפחו. אמר לו, מי אביא איך לכאן? אמר לו, אל תפתח פה לסודן, שאני כלא מגושדה. פה רבי צדקה אומר, פה רומס פה דבר, דבר עמוק. הוא אומר, בעוונותינו הרבים, בגלל שאנחנו בג'ולות, והקדוש ברוך הוא הסתיר את פניו ממנו, אז אומות העולם מתרברבים, שהם כביכול לקחו את המקום שלנו. אז זה השפחה שתמורת הגבירה, השפחה לקחה את התכשיטים שלנו, לקחו את התנך שלנו. אז טוב, אז לכן השיר השירים זה בעוונותינו הרבים, זה נלקח מאיתנו. ככה רבי סדגיהו. אבל מה שחשוב זה הפסקה הזאת, וחכמים אמרים מותר לקרוא שיר השירים על פשטי, ואין מרים בו דבר חכמו אלא לדיון או לראש העיר. ככה זה הלשון פה, לקרוא את זה על פשטי, כלומר אל תתעמק בזה, תקרא את זה בשטחיות, כן? ואין מרים דבר חכמו אלא לדיון או לראש העיר. לא יודע מה יש בלדיין דווקא או ראש העיר, מי זה? אבל אולי זה טעות לראש החיבה. זה דברים קצת סתומים. מסוע שהאויית לנו בכלל לתאר ונסערו, זו אש התוף ושיר השירים. אתה יודע למה דווקא שני הדברים האלה? כאילו עכשיו נראה שהוא חוזר להביא את הדעות של אלה שמתנגדים. דבר אחר, כל הגב השיר השירים בו לא תהרו, אינו נפטור ממנו העולם, אשר נפרעים ממנו. שאינם רפרוע פרעו בישראל, ותדעו מה ברפוע עליו. כל כך מבין למה אחרי שהביא את חכמים הביא את הדעות שאומרים הפוך, שצריך כאילו אומר אתה בכלל יותר בנעשרו. יש למה זה שבלא תחרה, הוא רוצה להדגיש שיקרו את זה בתהרה, אבל הכי אפשר לחייב את כל עם ישראל שיקרו בתהרה. מי שבדי שזה שעונש גדול על זה, אולי הוא עתיק מאמרים שהזדמנו לו, לא התכוון ללכת לפי הסדר, הוא סדר את המאמרים, לא אומר שהספר סותר את הרשע. העיקר יש לנו שחכמים אומרים שזה מותר. אז אם כן, אני רוצה שכולם יש להם עמל לסמוך. מה שמקובל בעם ישראל לקרוא את זה בערב שבת, זה בסדר, זה דעת חכמים, ואנחנו קוראים את זה בלי להתעמק. כן? ומי שבליל הסדר, גם כן, ישפונים לכאן ולכאן. הבאנו את העניין הזה של 30 קדושות שבזכותם העולם לא נחרב, והבאנו שאלה על זה. אז אם כן, למה רבי שמעון בר יוחאי, הקדוש ברוך הוא שלח מלאך להרוס את העולם, הרי יש 30 קדושות. והסברנו שיש הבדל באיזה מצב נמצאים. אם העולם צריך להחרב בזכות רבי שמעון בר יוחאי, זה נשאר על המעמד הקודם. אבל אם זה, עכשיו צריכים לשמוע על 30 קדושות, זה כבר שפע אחר בעולם. זה דרגה פחות. זה לא אותו עולם. זה ירידה והשגות והבנות והקדושה והשפע שיש בעולם. זה לא מה שהיה, זה מצב אחר. אני חושב שזה הכלל הזה, צריכים להגיד את זה בהרבה הרבה מקומות. כי אם כן, לא נמצא ידינו ורגלו בבית המדרש. יש מאמר ותנא דבאליהו רבו. זודה, פרק חמישי. בכל יום ויום יוסעים מלאכי חבולה מפני הקודם ברוך הוא לחבל את העולם כולה. וילמה לבותי כנוסיות ובותי מדרשיות, שהיו תלמידי חכמים יושבים בו מועסקים בדברי תורה, היו מחבלים את כל העולם כולה. שנאמר מדוע בותי בעיני שקראתי בעיני. אז בזכות הבתי כנסיות, אז למה יוסעים מלאכי חבולה? דרך אגב, לפני שנמשיך, אני חושב שכבר אמרתי את זה בזמנו. כי נראה שיש פה קצת שיבוש בדברי רבנו זכריה הרופא, כאילו יצאה מידת הדין, יצאה רוח מג'יהנום לשרוף את העולם. עמדה מידת הדין, אמר, מידת הדין, יום, היא דווקא באה לבטל את זה, יום, אומרת, ולא מה יעשו את זה הרוח. העולם לא כדאי להחרב. לכאורה, זה היה כתוב בראשי דברות, ממדלתי, מידת הרחמים. זה שפתח את הראשון מדת הדין, זה לא מדת הדין, זה מדת הרחמים. אבל יש פה לדייק, והוא אומרו, ולא מויוסו זאת הרוח. כשמתחילים מבב, זה מראה שזה כאילו, מיד, תוך כדי דיבור, ולא מו, הרי לא מתאים להתחיל מבב. אז פירושו, תכף הוא מיד, ולא מו, מה פתאום? אין העולם כדאי להחרב, ביום שניתן בשיר השירים, זה גם כן פה נראה לי שיבוש. מה זה ביום שניתן בו שיר השירים? מדובר מתי ששלמה המלך אמר לשיר השירים, כזו פעם אחת אותו הרוח, משמע, לא משמע שזה באותו יום דווקא. אולי גם צריך להיות מי יום שניתן בו שיר השירים. דיינו, מהיום שניתן בו שיר השירים, זה זכות גדולה, לפי הדעה של אותו החכם. אז להבין קצת את העניין הזה, שבמילים אחרות יוצא שהרבה דברים העולם חס ושלום צריך להחרב. ואיזה זכויות שמגינות. אז בעצם בשביל מה זה? זה מראה לנו מצד אחד, כאילו כמה, מבחינת מידת הדין, בעוונותינו הרבים, שאין לך למה שהעולם מכעס את הקדוש ברוך הוא. אבל מצד שני הקדוש ברוך הוא נתן עצות. פתרונות לדבר הזה, אבל מצד שני הוא מראה לנו גם את הצד, כאילו כמה עולם גרוע, ושלא שקל ברוך הוא לא מתייחס לזה. זה כן צריך לחרב, אבל להראות את מידת רחמה והחסדיו, למה בכל זאת הוא לא מחריב את העולם. גם משה רבנו, כאשר היה מעשה עגל, מעשה עגל, אז מה לפי מידת הדין צריך אתה נחלי ויחרפי ומאכלם. אבל כמו שהגמרא מדייקת ברכות, הקדוש ברוך הוא רומז, אתה הניח לי. אז משה רבנו, הבין, אז ברוך הוא זה תלוי בי, אז אני עכשיו, אז אם כן זה התפקיד שלי, אני צריך לא להניח, אני צריך לעצור. יש בזוהר הקדוש, אני חושב שהרעיון הזה בין השיטים, פה ראשי כתליסוד, אומר רבי שמע בר יוחאי, בני רחימי, עטוב התרווי הוא בדו תודר, ודו דלחישו לי בלחישות דלא חזה לגלוה, דברו לא ינדע. אומר, קיבלתי בלחישה לחשו לי את הסוד של העניין. הבד, כאילו, הקדוש ברוך הוא רוצה לאיים, אז הוא עם הרצועה בא להקות, אבל הוא רומז לאחד השרים, אתה תציל אותו. הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר לא רוצה להרוג אותו, אבל מצד שני רוצה לאיים על הבן, להגיד לו תשמע, זה עשית דבר גרוע, אז יש את האיום, אבל לא שהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר התוכנית היא שזה בסוף יהיה כליון, אלא הוא רק רוצה לדעת להפחיד את הילד כדי לעורר אותו. אבל הקדוש ברוך הוא מכין את התרופה מראש. ויחמד, הרסול עלי סגנת, ויתחל תודר, כאילו שיהיה לו תהיר השמיים ואת הפחד. אבל תרווי הוא בעידו דו ובעידו הדו. כאילו, גם בעצם משה רבנו לא היה צריך לדבר. איפה השכינה? למה השכינה לא... הרי היא אמורה לעשות את זה. זה, אבל מי שיעין בפנים, יבין את זה יותר בהרחבה, רק אמרתי את הנקודה העיקרית, שהקדוש ברוך הוא נותן דברים בעולם לעורר, ובצד שני, לא שסוף המחשבה שזה יהיה, אלא הקדוש ברוך הוא יכין מראש את ה... הביא עצות מרחוק, אמרו נועמן, איך לתקן את העניין שבסוף העולם לא יחרב, אבל בכל זאת הדברים יש להם משמעות, זה לא לחינם, או כמו שאמרנו, בשביל שיבינו שזה סכנה, וחס ושלום, זה לא עבר בשתיקה, יכול להיות, מצד שני, הקדוש ברוך הוא לא מוותר, אם חס ושלום לא מתקנים, אז יורדים ויורדים ויורדים, ו... אין לנו את מי להשיב, רק את עצמנו. ברוך אתה אלוהינו, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בליל הסדר, יש פעמיים נטילת ידיים, בברכה, על הטיבול הראשון, ועד אחר כך לפני המצות שניים מברכים על נטילת ידיים ומעריץ כותב יטל ידו ויברך מובן שהברכה זה אחרי הנטילה זה בליל הסדר וגם בסדר ברכת המזון כותב בפירוש שהברכה היא אחרי הנטילה ולכאורה זה פלא כי זה לא כדעת הרמב״ם הרמב״ם כותב גם ברכות ברכות וגם ברכות חומס ומסע שהברכה זה לפני הנטילה פרק שמיני מחומס ומסע סדר עשייה מסודר ובחמישה עשר מזרים כוס ואנחנו מבורך על נטילת ידיים מה נטיל ידיו מבורך ברבי אדמה כן, אוכל כזית זה מה שירקות הקרפס זה בהלכה א' ב' ואחר כך גם כן לגבי בעל החבב ואחר כך מבורך על נטילת ידיים מונטיל ידיים שנייה שערי סייאדה בשעת גריה ג'וב לגח שני רגיגים חולק החומן שאל אותי דידנו הרב ישראל בידה בתקלי לגדמניות כתוב גם כן שהברכה היא לפני הנטילה אולי מארץ לא ראה את זה מה זה לחס ושלום? אין דבר כזה, אמרת, לא ראה את זה. מה זה לא ראה את זה? מה זה לא ראה? זה דברים גלויים, מפורשים. אפילו אנחנו יודעים, זה מארץ לא יודע. וברמב״ם, הרי מארץ את כל ליל הסדר, מארץ העמיד, את הרמב״ם, כמעט כל ההנהגה של ליל הסדר, משה רבנו בתשאולו הראשונה, ובליל הסדר זה רבנו משה, זה הרמב״ם. כמעט, אולי, הרמב״ם, זה כמעט כל ההגדה, לפי מנהגי הקדמונים, זה על פי דעת הרמב״ם, ובעצם זה לא דווקא בגלל הרמב״ם, כי יש דברים מיוחדים לרמב״ם שלא התקבל, לא נכנס לזה, אלא דברים שבעצם גם קדמונינו עוד לפני הרמב״ם ככה היו נוהגים, ורק הרמב״ם הלך בשיטת הגאונים, במילה המסורת, כאילו, זה הלך ביחד. אבל בפועל, כאילו, מצמידים את זה לרמב״ם, כי זה ספר מוכר, מסודר. ולא רק זאת, אלא בעוונתנו הרבים, יש הרבה שאני שומע בזמננו, החליטו לא, הרמב״ם אומר לברך לפני הנטילה, הם מברכים לפני הנטילה. רמב״ם, הרמב״ם אומר, הרמב״ם. אתם לדעת, מה שאמרת כתב, זה המנהג שמקובל בכל תפוצות תימן, אף אחד לא נהג לברך על הנטילת ידיים, לפני הנטילה, רק אחרי הנטילה, לפני הניגוב, חוץ מהדרדיים. הם התחילו, הרמב״ם, הרמב״ם. כן. אז זה שינו. אז אלה שבזמננו עושים את זה, אז הם, או ש, לא יודע, הם, או שהם לא יודעים, או שנכנס להם דעות זרות, איך אמר לי מישהו, גדיר לי מישהו, אבל לא, יש פה כסות דעיות, כסות. בלי קשר לפסח דווקא. כן, בפסח זה פעמיים, וזה בעצם כל ימות השנה. והשאלה היא, למה אמרת להתעלם מהתקלל הגזמניות, והרמב״ם שכותבים שהברכה אחר כך. ויותר, האמת היא שבשולחן ערוך אפילו מובא איזה עצה לעשות, כדי ליצור לידיים לשפר ולברך עוד הפעם. כאילו, אפשר לעשות פתרון לתת גם איזה דעת הרמב״ם. הרמב״ם מסביר בעצם למה הברכה על נטילת ידיים, לא לטולת הידיים. לפי שיטת הרמב״ם, בעצם אתה מברך לטולת הידיים. אם אתה אומר לפני, אז הרמב״ם אומר כיוון שזה רשות. כיוון שהרי לא חייב לאכול לחם. אין חובה. אם אדם רוצה לאכול, הוא צריך לטול ידיים. אז אם אני מברך לטולת הידיים, כאילו יש חובה לטול. לא חייבים לטול. אל תאכל, כמו על השחיטה. מברכים לפני ששחטים על השחיטה. למה לא מברכים לשחוט? זה על יסוד הסוגיה במסכת פסחים, דף ז' עמוד ב', ככה זה דעת הרמב״ם. אני רוצה להסביר יסוד חשוב בשיטת מעריץ בנושא הזה, כי אני רואה שאנשים מתבלבלים, צריכים לדעת ככה. א', אולי ככה, שיטה של מעריץ, הרי יש מנהגים של הקדמונים ויש מנהגים של האחרונים. מעריץ, השיטה שלו הולכת בדרך ממוצעת. לא קיצוני לצד מנהגי הקדמונים, ולא קיצוני לצד אלה שישנו את המנהגים. אז עשה פשרות. איפה שאפשר לפשר, כן. למשל, יש כוס חמישי בליל פסח. הרמב״ם כותב שאפשר לעשות כוס חמישי. מי שרוצה לשתות כוס חמישי, יעשה כוס חמישי, רק יגיד על זה את ההלל. תהלל לג'ודל. כאילו, אם בלי זה היינו אומרים רק תהלל המצרי, לא תהלל לג'ודל. ככה ראשון הרמב״ם. יש לו למזור כוס חמישי, כשהרמב״ם כותב יש לו, זה הכוונה יש רשות, זה סגנון של הרמב״ם. לומר עליו הלל לג'ודל, אבל כזה הוא לא חובה. אמר המעריץ, רב העולם ראו, כיוון שאין חיוב בדברי הרמב״ם, לשתות כוס חמישי, שבל תעשה עדיף. כמובן שלדעת אחרים אסור לשתות כוס חמישי. יש ראשונים שאומרים כוס חמישי אסור, זה מוסיף על ארבע כוסות שתקנו חכמים. הכן נוכל לסמוך הלל לג'ודל או להלל המצרי. דהיינו, כי לפי דעת הרמב״ם, זה אחרי כוס רביעי, הלל לג'ודל הוא בסוף, אחרי הללוך בנפרד, עוד כוס חמישי. אז טוב, לא, את הכוס חמישי לא צריך, למה ניכנס למחלוקת? זה פשרה. גם פה, בעין של נטילת ידיים. הרי הרבה ראשונים אומרים שאי אפשר לברך על נטילת ידיים לפני הברכה. הרי למה תקנו נטילת לפני אוכל? חוץ מה, יש טעם אחד ויתקדישתם ויתם קדשים, יתקדישם מים ראשונים, יתם קדשים מים אחרים. ויש הידיים, אחד הטעם הפשוט, בגלל שהידיים עסקניות, אדם אפילו חושב שהידיים שלו נקיות, אבל הידיים, לפעמים אדם לא שם לב, ידיים עסקניות, אולי נגע במקום לא נקי, הוא לא יודע, ובפרט שזה משם סרח תרומו, אז התקנו לעשות מטלת ידיים. אז החשש הוא שידיים לא נקיות. אז אם כן, אז איך אתה יכול לברך? הסיבה היא של הנטילה שידיים אחר לא נקיות. אז אם הידיים לא נקיות, אתה לא יכול לברך. אתה ברך אחר כך. מה דעת הרמב״ם? מי שיברך אחרי הנטילה, זה ברכו לבטלה. הרי גם הרמב״ם יודע שאם אדם שיודע שידיים שלא נקיות, אדם שיודע שידיים לא נקיות, לא מסתמה. גם הרמב״ם יודע, ואין לו אפשרות, יש לו רק מים נטילת ידיים. ודאי, אז אל תברך עכשיו, תברך אחר כך. למה? כי הרי הפוך, נוסח הברכה זה על נטילת ידיים, זה לשון עבר. הפוך, הרמב״ם צריך להסביר למה אני מברך בלשון על נטילת ידיים, מה שזה עבר. הייתי צריך לברך על נטילת ידיים, אז יש תירוץ, דברי רשות. אבל אם אני אברך אחרי הנטילה, זה לא, אין בזה, לא שזה נקרא שהזמן של הנטילה עבר. זה לא כמו שאדם מברך אחרי השחיטה. אחרי השחיטה, לפי מה שאנחנו פוסקים להלכה, יש ראשונים שלא מסכימים לזה. אבל אם אדם שחט ולא ברך, הוא לא יכול לברך אחרי השחיטה. נגמר השחיטה. אבל בלולב, למה מברכים על נטילת הלולב, אפילו שכבר הגבלנו את הלולב מדג בין הפקבק, יש עדיין נענועים. הנענועים זה מצווה כהלכתה. זה כאילו, כל זמן שלא עשינו נענועים, זה נקרא שעדיין הברכה נמשכת. החתם סופר אומר, כי לכתב פירושו זה הלכה למשה מסיני, לעשות נענועים. עכשיו יש פה, אחרי נטילה יש ניגוב. בלי ניגוב אי אפשר לאכול. הניגוב, אדם שאוכל בלי ניגוב ידיים, כאילו אוכל לחם טומא. הגמרא מה מודל לזה? זה גמרא מפורשת. אז הניגוב זה כביכול חלק מהמצווה. זה נקרא שהמצווה עדיין לא נגמרה. כל זמן שלא ניגבתי, יש מקום לברכה. אז גמרא מה יודע שאחרי הנטילה יוצאים את זה חובה. רק הוא סובר שהעניין הוא שלכתחילה עובר, צריך גם פה קודם, יותר טוב. אבל כיוון שיש כאלה אומרים שלא, ואומרים שהפוך שלא טוב לברך בניהם, אז הניגו אבותינו, עשו, זה משהו, זה הפשרה של מעריץ, שמעריץ או ריבותיו, הדור שלנו, שבזה שינו, אמרו, למה, איפה שיש שאלות ודברים שאפשר לעשות לפי כל העלמה, אז עדיף כאילו לנהוג בדרך ממוצעת, ובדרך שזה לפי כל הדעות. טוב, זה לא נגד הרמב״ם, וגם הרמב״ם יודע לזה לפחות שזה אפשרי, ולפי אחרים זה בפרט שכל מעידים שככה מנהג העולם. יכול להיות שאפילו כתבוננו ככה נהגו, הרמב״ם כתב ככה, אבל כנראה בכל זאת נשאר, הרי יש גם גאונים שקודם שהברכה, נדמה לי גם אפילו רבנו סעדיה ג'ואן, הוא אומר שהברכה היא אחרי הנטילה. רבנו חננאל, לא, לא, לא הסתכלתי כעת, אבל מונח לי בזכרוני שכבר, זה לא, זה דעות של, שהרבה לפני הרמב״ם, גם בגאונים שהרמב״ם סומך עליהם. אז כן, יכול להיות שאפילו אצל קדמוננו היה ככה מנהג, ולאט לאט זה התחזק ואמרו טוב, לא, לא צריך ללכת כיסוני עם דעת הרמב״ם עד הסוף. לכן אלה כן, אנשי הקאט שהם עשו כל מיני שינויים כביכול משנים או החמירו, עשו הרבה לא יודעים בזמננו, אבותינו בעבר מעולם לא עשו בציציות יותר משבע חלויות. כן, הם באו ועשו 13 חליות, כאילו כביכול זה חומרה. מובן. והם לא ראו, עדות של רבנו אברהם בן הרמב"ם, אומר, העולם עושה שבע. עושים לא, כן. וגם עבודנו ככה עשו, אבל הם, מה נעשה לנו שם? כדי, זה עשו כל מיני שינויים להתבלט, הדברים האלה, אז כמובן, אז הדברים האלה צריך להתרחק מהם, ולפקוח את עיניהם שיבינו שהדרך שלהם לא נכונה. ולכן אני מתפלא, שבשולחן ערוך תימן הביא את הדעה הזאת וכביכול נותן להם כביכול שיש להם על מה לסמוך. טוב, אני מניח שהם לא ידעו שזה ככה. האמת היא, דבר ראשון, אני שמח מאוד על הספר הזה, שולחן ערוך תימן, זה הרב עמית שלומי והרב אברהם אורי שלומי, א' ישר כוחם ששלחו לי את הספר, באמצעות ידידנו הרב דוד צדוק, השם ישמרו וחייהו, שרעב, זה המיוחד בספר, פה מנהגי תימן, פעם ראשונה שמדברו על מנהגי תימן, בלדי, שעמי, שרעב. אני חשבתי בעבר, עד היום, בדרך כלל ששרעבים, כמו שהם הכי היו רחוקים מהמסורת, הם הכי חלו אותם הרבה שינויים, לא מעניין אותם הדברים האלה, שכחו מזה. אז במילא הם רוצים להמשיך לשכוח. אז ברוך שהתפעלתי לראות דווקא שיש אברכים, שדווקא הרבה דברים שהם ראו גם אצל השרעבים שנשאר מנהגי קדמונים לחזק את זה, וזה נשאר כוחם, זה שמחזקים את זה. דרך אגב, גם הרב בעדני זצ"ל, שהוא גם כן שייך למחוזות האלה, שמות שפרסמו בדרכי אבותינו בזמנו, מה שדיבר כן, מה שהוא דיבר בשנת תשס"א, כן, זכרנו את זה, דיבר בכינוס של פעולת צדיק. אני עצמי מכה על חטא שלא המשכתי במסורת. למדתי אצל אשכנזים וספרדים, ולא הסתייע מלתה. מי שיש ביכולתו חייב לעשות הכל כדי להחזיר עטרה ליושנה. אז הוא לא, חס ושלום, התנער מזה. ועד הבא, הוא הצטער על זה, אומר כן, כן. צער שלא גדל ככה, לא חינך את הבנים שלו בדרך הזאת, כי הוא בעצמו כבר לא היה לו מאיפה לנוק. גם בזה פעם הראשונה, פעם שנייה בהילולה של מעריץ, כפחת ניסן, אז היה בהקמה של קירת מעריץ, גם כן דיבר דברים שלא היינו חושבים שהוא יגיד את זה. אז ביקשתי שלכם בדברי חפץ הקרוב שידפיסו את זה בשלמות. יש את ההקלטה של זה, ההקלטה של זה ממש של שני הדברים, גם כן בדיוק את כל מה שאמר שיפרסמו את כל, את כל, את כל הדברים מההתחלה עד הסוף. את כל הבעיה, הבחורים שלנו גדלים בישיבות אשכנזיות וספרדיות, אין שם זכר לריבותינו. צריך לעשות תקנה לזה שגם הבחורים שלנו שיהיה להם ידיעה על מסורת של תימן. תפיסו חברות בפעם לפעם לעשות כנסים כאלה לדבר הלכה למעשה, אבל הוא נתן את זה עליי. אני מקווה שהרב רצה ביעשה את זה, יסבירו. טוב, נתן לי את התפקיד הזה, בסדר. בתמודי תורה של ש"ס ביקרתי שהרב אהרוני הוא אחראי על הטעמים. תשמע, יש כאן התימנים טועמים, אתה חייב לרכז כמה כיתות של תימנים, תביא מורי שילמד אותם, שידעו, יעלו לתורה קריאה מדוקדקת. כידוע, הקריאה התימנית היא מדוקדקת מכל הבחינות, גם מבחינת הידגוי האותיות, גם מבחינת הטעמים. לא יודע אם עשו את זה. צריכים לשבת את כל הרבנים התימנים, שיהיה דרך ברורה. למשל, לעניין התפילה, אני אומר, אתה מתפלל לבד? תתפלל כמו תימני, לא ספרדי ולא אשכנזי. לדעתי, מי שמתפלל כמו אשכנזי, זה איסור גמור, זה עילג. תימני שמתפלל כמו אשכנזי, הוא סתם טיפש. וכולי וכולי. זה דברים, הדברים. זה התפיסו בכתרי התורה השבת. ביקשתי אבל מהרב אביחי שרעבי כן. אמרתי לו שלפני 13 שנה זה היה בכינוס, הוא דיבר בעזרת השם הזה, הוציאו את זה ועכשיו בעזרת השם התעוררו כזה, שלא יחשבו שהוא מחוץ למחנה. שולחן ערוך תימן דף למתחת, ידוע ופשוט דברו אחר חיושה, מנהג הפשוט בקדות המאה הצפון, חיידן, עד דרום שרב, עדן, לטול עדיים, שלוש, פה מדברים על הנטילה הזאת של הבוקר, אבל גם על הסעודה בהמשך. לברך על הנטילה לפני הניגוב, לפני הניגוב, כמו בנטילה בסעודה, הברכה אחרי לפני הניגוב, כמו שאמרנו שהניגוב זה עדיין עכשיו מקשר לנטילה. אמנם בעת צנעה והגפיה יש חילוק, יש שנהגו כדעת הרמב"ם ולא קודמת אלה, אך הוא מנהג מעודו דמעודו דין, שכמעט אין מי שנוהג כאן בדורות האחרונים. מי שנהגו אבותיו כן, בוודאי שימשיך במנהג אבותיו. זה, אני חושב שאולי הם לא ידעו שהמקור של זה זה מעיין מושחת ומקור נרפס. זה לא מנהג, זה המציאו, חידשו את זה. וכמובן להפוך, צריכים לבטל את זה, למחוק את זה. יש נוהגים הרוב לצור את זה בשתי פעד, אבל קודם הניגוב המנהג הפשוט, ככה מברו בדברו מערך כסה, בשביל החיים והשלום. המנהג לברך קודם הניגוב, דווקא בנדילו לסעדו. הוא מביא את התקליל, שכשהוא נותן לברך, חכת ומחרש, הברכה היא קודם הנטילה. זה כמנהג צנעה הראשון. מנחתם הראשון, כתבנו לא נהגו בדורות הרמי הדברים. טוב, בקיצור הזה, כן, אז אני חושב שזה צריך תיקון הדבר הזה. כאילו זה לא, אין לזה קיום. דרך אגב, שאני אדבר על זה, סימן לי הרב דוד צדוק מקומות של הערות, דברים שהם כותבים, אז לא יודע אם אני אספיק. אז הוא ראה שני דברים קטנים בינתיים. בלי נדר נמשיך פעם אחרת. דף בית, כידוע שבנוסח של מודה אני לפניך היה מבוכה בעבר שכביכול יש לתימנים נוסח אחר. מודה אני לפניך מלך, לא אומרים מלך, שהחזרת בי נשמתי כתוב לי כביכול, ככה התפיסו בסידורים. זה מכותבים, זה נוסח תפילה, זה סדר היום, בהרתב. אבל בתיק החיים, אלא נוסח בשינוי, מודה נפנה, כן? לא גרת מלך, במקום בילי. הרב רצה בשולי המעיל, כתב, עיקב, זה הנוסח הזה. אבל, וככה, כאילו, למרות זאת, עיקב, זה כמו הנוסח של סדר היום. טוב, זה הביאו מה שכתבתי, ובכל זאת הם הולכים בדרך אחרת. כל אחד יחזיק בנוסח אבותיו. כן, זה, כן, זה אני אומר כאילו מה דעתי. לא, כן. אני לא, חברים, יש הרבה דברים, כל מיני דברים של שיבושים שנכנסו. אנחנו בבית המדרש של מעריץ למדנו, יש מושג עולם טועים. יש, לא כל דבר צריך, בגלל שזה טעות. הרי הנוסח זה סדר היום. מה מאיזה סיבה לא ידועה לנו, השתבש הנוסח, הרי ברור לי כשמש בצהריים, שאם מעריץ היה, לא נכון, זה טעיתי. אתה צריך לכתוב, כמו שאמר, איזה סיבה יש לשם את המלך? ואם היה לו סיבה, צריך לכתוב אותה. אלא מה, זה חורב, כמו שאמרנו, אפילו רבי מאיר בספר תרתע, וקום לכתוב, מועד, כתב טוב מועד. בכתיבה, עלולים להיות טעויות, לא צריך להתפס. כאילו לטעויות. הרי אין ספק הרי שיש פה ושם איזה דברים שטעות במבטא של הציבור, כן, יש לי רשימה של דברים כאלה. אין, כן. אדרבה, מה שאפשר לתקן, צריכים לתקן. דף נון ח', בעניין של נטילת ידיים אחרי בית הקברות. ביציאה מבית הקברות נהגו רבים ליטול ידיהם שלוש פעמים כידוע, זה לא כזה משמע מדי בשולחן ערוך המקוצר. כן. אחרי שיוצאים בבית קברות, זה אחד מהדברים שמחייבים, שצריך נטיל את הדיים. ההולך בין המתים. דהיינו מי שהולכים בבית הקברות. בשולחן ערוך המקוצר כתבתי שיש אומרים ליטול שלוש פעמים, אבל זה חומרה, אבל המנהג הוא ליטול פעם, מצד הדין זה פעם אחת. זה מעירים שהמנהג הוא ליטול שלוש פעמים, ידוע. דבר ראשון, האמת רמזתי את זה בחלק חמישי. כנראה לא ראו, ראו רק בחלק בחול. אבל ויורד דעה וכותב סימון גף סעיף כבדר נהגים לרחוב זה דעם פעם אחת ויש פה סקים מצליחים שלוש פעמים כתבתי בערות עין אחרוני יש פה רמז אולי לא ברור כאילו, אבל הבאתי את הדעה הזאת שיש כאלה שלוש פעמים לא כתוב שיש כאלה נהגים אבל האמת היא שאני לא בטוח באמת שיש כזה מנהג בתימן כידוע לא היו פרזים לצול ידיים שלוש פעמים זה אולי יש כאלה, אני לא יכול להגיד שאין כאלה. יכול להיות, אולי יש כאלה. אבל בכל אופן, בסנעה ודאי שלא נהגו ככה. היה בריכה על יד שיצאו מהמערה, מערה זה נקרא בלשוננו בית עלמין, כמו בזמן חזל. וגם באמת, האמת זה מערה, כי היו חופרים הריכוך בצד, לכן זה נקרא מערה. לא סתם שם בעלמה. וכשיצאו משם, לפני זה היה בריכה של מים והכניסו ידיים למים והוציאו זה הכל לא, לא, בוא, הכניסו את הידיים למים והוציאו פעם אחת לא. אז זה המנהג העיקרי ולפי מה שידוע לי ומסתבר שאלה שעושים שלוש פעמים זה ברוך השם פה בארץ ישראל לא חסר מים, יש ברזים עשו שלוש פעמים למה לא, אפשר, למה לא, זה כדאי אבל אם מדברים מה העיקר מה ברור שזה היה רק פעם אחת. הפטרה של הפרשה ויונו עמת הסיפים מגול הגורה והבית מולי עושן ויונו עמת הסיפים היה בזמן עוזי המלך רעש רעידת אדמה עוזי המלך נכנס להקטיר קטורת למרות שהוא לא כהן אסור היה לו בחוצפה ובזייף זיוף של זה עורר כעס גדול בשמיים כביכול הוא אומר לא שהוא עושה זה לא סתם אחד שעושה עבירה הוא מזייף את התורה, הוא אומר בשם התורה נעל המלך להגדיר לפני המלך. אז הוא מעוות את התורה, זה לא כמו שהאחרים עשו עבירות סתם. אז כתוב, ונסתם כעשתם במהרי ומה עוזיהו מלך יהודה, ויונרו עמת הסיפים מכל הגרי, והבית ימלא עושן. תענו, זה עורר את עשן השם וכנעתו, יעשן הפתן וכנעתו בישהו, כמו יעשן הפחו בסמרית החו. דיברנו בזמנו על העניין של רעידת אדמה בפורשת תרומו בשנת התשפב. לא נחזור על הדברים, זה בהישג יד. גם יש את הדף שפרסמנו על ברכת הרעש, רעדת הארץ, את הנוסח הברכה וגם את הסגולה להשקטת הרעש, להינצל מהעניין זה. אני חושב כדי לפרסם את זה עוד הפעם, שיהיה רצון שלא נזדקק לזה. אני חושב שעל זה אנחנו מתפללים בשני וחמישי, ושענו ורחמנו מרעש ומרגז אצילנו, כי למלך רחמנו אותה מרעש. יש רעידת, יש רעידת האדמה ויש רעש. איפה שהמוקד, המרכז של הרעש, שם יש רעש עצום. הרעש הכי גדול זה יכול להיות, יש רעשים, יש עוצמה של הרעשים שזה יכול להיות יותר בפצצה גרעינית, רחמנא ליצלן. זה משהו, לכם לכם עושה בראשית. דבר כזה, למה מקשור עושה בראשית? מעשה בראשית? תשובה, דבר כזה לעשות, רק עושה בראשית יכול. שלזעזע את כל העולם ברעש אדיר וחזק כזה. אבל אפשר גם, שאומרים לברך, אפשר לברך שכוחם על העולם. במקום, לא, כמובן, לא שתי הברכות. או זה או זה. אבל משמע בשולחן ערוך מעריץ, העיקר זה עושה בראשית. מי שמרגיש, אפילו לא שמע את הרעש. מי שקרוב למקום שומע רעש, וגם לא חייב שיהיה רעש, יכול להיות גם מה שיהיה רעש קטן. אבל העיקר שמרגישים את הרעדה, גם שבטוח שמרגיש, כן, אז יש את הברכה. יש כל הרבה פרטים בזה. ידידנו הרב חיים לוי שלח מכתב, הובא בשערי יצחק התייחסות לרעידת אדמה, ועוונותינו הרבה מרעש בא מכל מיני סיבות, עוונות שחזק במפרשים ומבארים אותם על מה זה בא. לא ניכנס לכך כעת. עכשיו הרעידת אדמה בטורקיה נראה לקוטן דעתי, עכשיו זה הזמן, צריכים לגשת לנושא. הלבבות פסוחים, המצווה לומר דבר הנשמע. אין עוד נביא, אין איתנו יודע על מה, חכם עדיף מנביא. כדאי לצרף פה דברים נוקבים, היורדים על חדרי בטן, מביא את הגמרא ביבמות, אין פורענות בו על העולם אלא בשביל ישראל. למי מופנה הדברים? לעמי ארצות? תפש לבם כאלה, הם רק אומרים מה קרה, איך קרה, הם לא מתעוררים מזה. אלא הדברים מופנים לבני תורה ואנשי מעשה. ובמכתב של החפץ חיים, חבר על כל אחד, להזיר את האמור על כל הדברים האלה, וכו' וכו'. נודע לי עכשיו גם בארצנו הקדושה שלוש רעידות, תוך יממה נבהלתי. בורא עולם מדבר אלינו מפורשות, כמו שרואים מדברי הר"ן. אמרתי, אכתירי אותי, תקחי מוסר. בהתחלה זה בא מרחוק, ואחר כך זה מתקרב. טוב, העורך של, אני רואה שהזמן קצר, אז אפשר לקרוא את כל המכתב. זה העורך כבר של השיעור, ואז השם יפיסו את כל המכתב שלו. גם אני רואה שאין עוצמה, צריך לדבר גם על העניין של שובבים, אז אני אקצר, אולי בעצם נשלים פעם הבאה. היה השבוע אסיפת רבנים ספרדים בבית של אמר הדאטרה, הרב הגאון מסעוד בן שמעון, השם ישמרו והיו. הזמינו אותי, גם אותי, היו שם עשרות רבנים ספרדים, מעט תימנים. ביקשו ממני לדבר, גם. אמרתי שני דברים. דבר ראשון, הבאתי את מהחתם סופר. היה רעש בצפת בעוונותינו הרבה משנת תקצז. לא נקדים את, תראו מה כותב דרשות חתם סופר חלק שני דף 778 מיתת צדיקים וחורבן ארץ הגליל בארץ הקדושה ביום כ"ד לטבת. נחרבו עיירות, נהרסו בתים, נהרגו אלפי נפשות מישראל, בהם גאוני וחכמי ארץ לרוב ועבותינו הרבים. נהרבו שלוש עיירות, צפת, טבריה, שכם. אש עלה מים טבריה, הרעיש את טבריה וחומותיה 30 כפרים. על ההורים אסון היא, על נועם הורגינו, אוי לנו ג'בירו לגו, תגש ותרעש הארץ, נפלו גיבורי ישראל, תלמידי חכמים צדיקים, בעבר שבח חמתו על עצים ואבנים, לכפר נפשו צדיקים. עכשיו, גם זה וגם זה, לא רק, גם נפשות. אוכל את יעגב ושם. במקום אחר, בחלק ראשון, של הדרשות דפשץ, הוא כותב בשם הגאון רבי ישראל משקלוב, בעל פאת השולחן, מפורסם אל כותרת ישראל ותקנין חדשים, הוא היה רב של צפת. אחרי זה עברו לירושלים, אחרי החורבן הזה. מה הסיבה? למה החורבן צפת? הגליל נחרב. מה החטא? מה הסיבה? שנאת חינם. זה כמו, צריכים להבין פה את העומק של העניין, זה לא סתם מחבר דברים. אומר החתם סופר, בעוונותינו רבים, יפה הוא אמר, הוא צודק. תשמעו מה אומר. שלושה עדרי צאן רובצים עליה. שמעתם? מה זה שלושה עדרי צאן? מי זה צאן? עם ישראל, צאן קודשים. יש שלושה עדרי צאן, שלושה עדרים בעיר צפת. ראשי תיבות שלהם זה ספח. מה זה ספח? ספרדים, פרושים, חסידים. פרושים זה ליטאים, כידוע. ספרדים זה איש הערות. צדיקים, אנשי מעשה, כולם. בני ישראל יופי מהם, הענות מנבולתם. סיבת, הוא מדבר במליצה. כתוב, בנות ישראל נאות הן אלה שענו מנבולתם. אבל בגלל העניות, אין שלום ביניהם. כולו קטטות ומריבות, תינת חינם ומלשינות. לא נעשו הורס את אותם לשבת יחדיו. פירושו, אין מספיק כסף לכולם, רבים על הכסף, כל אחד רוצה את הכסף בשביל עצמו, כל דעלים ג'ובר. למה הכינוסיה של הרבנים פה, כן? מקפחים את הספרדים על ימין ועל שמאל, יש שם זעקה גדולה ומרה. כל הרבנים שם דיברו שמופלים בצורה מבהילה. לא, כן, כלום. הבטחות ודיבורים, שום דבר. ובין היתר העלו גם טענה, למה חושבים שבבני ברק יש רק אשכנזים וספרדים? יש ראש עיר, ליטאי חסידים, ליטאי חסידים, מתחלקים ביניהם. ספרדים, מה נדחר שם היו? לא מתייחסים עליהם, לא במוסדות. אז אמרתי, תראו בעוונותינו הרבים, זה מה שקרה בעיר צפת, בעוון הזה, אין תקציב. טוב, אז במילא, כל אחד לוקח לעצמו. כאן מישהו אמר, לא שאין תקציב, יש תקציב, עיריית בני ברק הכי מהעיריות העשירות. אם זה גרה, יותר גרוע. אז יש כסף, ולוקחים לעצמו יותר ממה שמגיע להם. אמרתי, לפי ענות דעתי, טוב, אני פשוט כיוון שהזמן קצר, אני לא יכול להאריך, אבל אמרתי, זה לכאורה, לכאורה זה דבר טבעי. דגים גדולים, בעלים קטנים. הם שולטים, הם זורקים, מזיזים את הספרדים, הם שולטים על הקופה, הם על הדת צלחת, לוקחים לעצמם ולאחרים, אפילו פירורים לא נותנים. אז אם יש, אמרתי, אבל אם מדברים פה, מה קורה כאשר הספרדים שולטים? ומה הם עושים? אז הם זורקים את התימנים. ומה הרווחנו? אז כל מי ששולט, אז מי שבקופה, עוד אנשים מתלוננים לי, אומרים לי, תיבת, לא רוצה לפרט ולהגיד. אז מה? זה פשוט, זה שנאת חינם, מידות מושחתות. אז עכשיו אשכנזים שולטים, אז הם זורקים את הספרדים. אם הספרדים שולטים, אז הם כאן, מה לי אחר? מה לי אתם? אז אם עבלה פה, עבלה שם, אז למה אתם רוצים שאתם תשתלטו? במילים אחרות, צריך דבר כזה, צריך רק שגדולי הדור יטפלו בנושא הזה, שיהיה חלוקה שצודקת, צריך להעמיד בית דין, שמקובל על כולם, מי שמגיע לא מגיע לו, מי שלא מגיע לא מגיע לו, שלא כל דעל עם ג'ובר, כל אחד, שהחלוקה תהיה כמו שצריך, אם רוצים לתקן את המצב. למה, מה זה קשור לשנאת חינם? מה זה קשור? מה זה קשור לעניין של החורבן? כן? הרי בעוונותינו הרבים, חז"ל אומרים, הרי הרבה סיבות למה בא הרעש. זה שמות רבה, פרשת כ"ט ט', שואל בלסות רבי עקיבא, מאיפה הרעש נעשה? יש מקומות שכתוב, יש הרבה סיבות. לפני כן, נגיד בירושלמי, מברכות, מדרש תהילים, יש כמה וכמה דעות. פני חילול מעשרות, עוון ערויות, משכב זכור, מחלוקת רחבן על יצלן. אבל פה כתוב, בשעה שהקדוש ברוך הוא מסתכל, הוא ראה בית החורב. כל העולם, בתי גרגסואה, בתי תיאטרות, ארמונות, בניינים עצומים, וכולם חיים בשלווה, בנייני פאר. איפה בית המקדש? חברים, כביכול הוא מגנה, מיוז שמיים ואורס רועשים, שנאמר אדוני מסוים נשאר ורועשו שמיים ואורס. הקדוש ברוך הוא מתמלא קנאה, איך זה שבית, נו, ולמה חרב בית המקדש? פלסטינה חינם. אז אם לא מתקנים את העוון הזה, אי אפשר שבית המקדש יחרב. ממילא, חס ושלום, שלא נפתח פה לשטן, רק הכוונה לתקן את העוון הזה, להבין את השורש, למה לא לנהוג ביושר, בצדק, שהחלוקה תהיה כמו שצריך, כמו אנשים הגונים, לא שאף אחד ישתלט, אלא שיתנהג על פי התורה, על פי הצדק והיושר. בכל זאת, אבל קיצרתי, רק חייב צריך לסיים בעניין של שובבים, שלא נבטל את הקביעות. אז אני אתחיל רק דבר קטן. דיברנו בשבוע שעבר על העניין של התמונות של הפריצות ששמים בשבת כדי להכשיל. הבאנו מה שהרב משה כתב, את העצה שיש אפשרות, אם אין דרך אחרת, להוריד את זה בשינוי. דרך אגב, זה לא רק על זה, זה על פריצות, אבל חס ושלום, לפעמים גם יש עושים, לפעמים יוצא מצב שעושים בשקבילים, לשון הרע, מחלוקת וזה, אבל זה צריך שיקול דעת תורה, שאכן זה... אז העניין של התמונות, שני דברים. בנפלאות מתורתך, פרשת שלח לך, לא, אני רואה שאין זמן, אז אני רק ממש אקצר. כן. זה כתוב בפני, כתוב, אני רק אקרא מה שזה, ולהזכיר את הנושא הזה. יש אנשים שבעוונותם הרבה נכשלו מרצונם, או שלא ברצונם, וראו תמונות, ואמרנו שתמונה זה דבר שנחקק במוח, ואדם רוצה להתפטר מזה, ולא מסוגלים. אני חושב, הרבה היו יכולים יותר להתעלות מהרוחניות אם לא היו רואים את זה. אבל אם אחרי זה רוצים לשכוח מזה, לא מסוגלים לשכוח. אז הבאתי בנפלאות מתורתך, יש סגולה לזה, דף שלז. מצאתי בספר סגולות קרא ספרדי, הוא כותב ככה, להוסיר במנו ישראל, איך אדם ישכח מהדבר הזה? אם ראה צורה נאה, לא יכול לעבר את הערעור, לומר 15 פעם את הפסוק, העבר העיניים מערב שוב, בדרכך חייני. להגיד את הפסוק הזה, העבר העיניים מערב שוב. דהיינו, מתפלל להשם יתברך, הסר מעיניי השכליות, מראה תמונה מסוימת שבאה בדמיוני, זה שב והבל, אבל אתה לא מבלבל אותי. ואני מוסיף ומתחנן, בדרכך חייני. על ידי זה אחיה, לא אמות, מבחינה רוחנית. כן. הדברים האלה מסוגלים שאדם שמתייאש מהרוחניות, זה, הוא לא בדרגות וזה וזה, אז הוא נשבר, חס ושלום. וזה מת. ויאמר את זה בדבקות, בכוונה עצומה, וזהו, ולשכוח מזה. לא להתחיל לראות אם זה נמחק לו מהראש או לא. אם אדם חושב, הכלל הוא תמיד, מחשבות אי אפשר להילחם. מחשבה צריך להתעלם ממנה, לא להילחם נגדה. אלא להתעסק עם דבר אחר, וממנה זה נשכח. לא לעשות רצו ושוב, לראות, באמת שכחתי בזה או לא. זה סתם מסבך. כמו מה שמספרים על אדם שהיה איזה מחלה, בא אליו רופא, אמר לו, שואל את הרופא, מה התרופה לך? מה התרופה שלי? הרופא אמר לו, נגיד לך, יש עצה. מחר, מהבוקר עד היום, אל תחשב על דובים לבנים. טוב, בסדר, זה עצה קלה, זה תרופה קלה. אומר, כל היום חשב על דובים לבנים. כי הוא עכשיו צריך לא לחשב על דובים לבנים. הוא אומר, מה לא יודע, העולם לא חשבתי על דובים לבנים, וזה אומר, אני חשב על זה. זהו, זה כי אתה נלחם נגד זה. אז העצה היא לא, תשכח מזה, אל תעזוב את זה. אי אפשר להילחם נגד מחשבות. מחשבות אפשר רק לעבור לדברים אחרים. כמו שרמה כותב, שזה רק, שאין מחשבת ערד מקבל, רק בלב שהוא פונוי מהחווה. אין לו מה לעשות, לא שקוע בתורה, לא שקוע בדברי תורה, ובלה, אז הראש שלו הולך לשטויות. כן? כן, אחר כך הבאתי בהמשך מקור לדבר הזה. יש עוד מקור בספר קו הישר, אבל השם ברוך הוא עזר לנו שהזמן גוסר והמלאכה מרובה, אבל בכל אופן קצת לפחות טעמנו משהו מהנושא הזה לעורר את זה, שנראו בסך הכל עוד שבוע אחד ושובבים. זה חייב לנצל את הזמן, שלא, כמו שאמרנו, כל דבר צריך הכנה. אז פתחנו בשנאת חינם, דיברנו על קדושת לוי, ודיברנו עכשיו בסוף הבאמוסר בשנאת חינם. שם ברוך הוא יזכנו, שהקדוש ברוך הוא נתן הזדמנות פז לדור שלנו, בעוון בשנאת חינם נחרב בית שני. הקדוש ברוך הוא עשה מצב כזה שאפשר לתקן את העוון בקלות. היום כל קהילות ישראל התקבצו במקום אחד, כולם בעיר אחד, הכל זה. אם היו אהבה ואחווה בין כולם, היה בקלות אפשר לתקן את העוון הזה. זה לתקן את השנאת חינם. וגם שיש חילוקי דעות וחילוקי מנהגים, זה כמו תפילין של ראש ותפילין של יד. תפילין של ראש, 3-4 בתים. תפילין של יד זה בית אחד. מה זה בא להגיד? חילוקי דעות יכול להיות. יש אנשים, זה נראה לו אסור, זה נראה לו מותר, זה סובר ככה, זה סובר ככה. אבל הלב, כל עם ישראל צריך להיות כאיש אחד בלב אחד. הלבבות צריכים להיות, לא יהיה פירוד לבבות. מה שיש חילוקי דעות, בסדר, זה טוב, הפוך, כל השאת מלא חילוקי דעות, ודאי שיש חילוקי, אבל שצריך להיות אהבה ואהבה שלום ורעות, זה בלב, אז צריך להיות לב אחד, קופה אחת, לחלק את הקופה. מדברים על ענייני ממון, הנציב אומר שהשנאת חינם זה בא מתאוות בצע, השנאת חינם לא היה סתם, וזה מפורש במסכת מנחות בתוספתא, תוספתא סוף מנחות. זה לא מפורסם, אבל צריכים לדעת את זה, שזה קשור אחד לשני. ממש בשלהם מסכת מנחות, כתוב בתוספתא, לא רואה מי שפה, הנה, ברוך השם, שמו כתוב, ירושלים ירושלים בפני מהחרבו עבד הזור ירושלים ומזמים בו אחרנו היו עמלים בטרו בפני מהג'ולו בפני שאוהבים את המומן וסנים שתראהו למרות שגושו סינת עירו לפני המוגם שכל הכותו כאן עבד הזור זה אהבת המומן תאהבת ביצע וכל אחד רוצה את כל הקופה לעצמו ולשני כלום אפס זה חמור מאוד חייבים לתקן את העניין הזה שם ברוך הוא יזכנו, הוא היה בהרת הימים, נכון יהיה הרת הנאי בראש ההורים. יזכנו, ברוך הוא בקרוב. לגעור בו ולא להחזיר. לא, זה רגעור. זה רגעור, אבל לא... זה לא בדיוק. זה לא לעיקובה. זה...
And he goes on and he's wrong.